פשוט מדי ישיבת סדרות המעתירה אני אפתח קצת בדברי הלכה ולאחר מכן נעבור קצת לדברי אגדה מתוקף הימים נדבר על ראש שנה שחל להיות בשבת כמו השנה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה יש משנה, במסכת ראש שנה משנה אומרת יום טוב שראש שנה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקים אבל לא במדינה משחרב בית המקדש הקים אבי יוחנן בן זכאי שיהיו תוקים בכל מקום שיש בו בית דין. זה הלכה פשוטה. הלכה אומרת שאם יש ראש שנה שחל בשבת, לא תוקים במדינה, זאת אומרת, פשוט ראש הישיבה הרב פנדל, לא תוקים פשוט. אז המשנה אומרת שלא היו תוקים במדינה, אלא במקדש בלבד. מקום שיש בית דין, רבי יוחנן בן זכאי, תיקן שיהיו תוקים אפילו בשבת. בנקודה הזאת, יש ראש שנה שחל להיות בשבת, לגבי המדינה, נמצא שיש מחלוקת בין הבבלי לבין הירושלמי. הבבלי כותב, שאם חל בשבת, אז הגמרא אומרת, מנה למילי שלא היו תוקים, אמר רבי יוחנן וחנינא, כתוב אחד אומר שבתון זיכרון תרועה, כתוב אחד אומר... יום תרועה יהיה לכם, לכאורה סתירה בין הפסוקים, כתוב מצד אחד יום תרועה יהיה לכם, מצד שני כתוב זיכרון יהיה לכם, יום זיכרון יהיה לכם, לא קשה. כאן ביום טוב שחל להיות בשבת, כאן ביום טוב שלא חל להיות בשבת. אז הגמרא מבינה באופן פשוט, שאם זה יום טוב שחל להיות בשבת, זה זיכרון תרועה, ואם זה יום טוב שחל ביום חול, אז יום תרועה יהיה לכם. זה באבא אמינא של הגמרא משמע, שאם יש דין של זיכרון תרועה ביום טוב שחל בשבת, אז תקיעת שופר מופקעת מן התורה. כי התורה אומרת שבאותו היום זיכרון תרועה יהיה לכם. אז הגמרא מיד מקשה, אם באמת יש הפקעת דין שופר ביום טוב שחל להיות בשבת, אז איך יכול להיות שיש תקיעה במקדש, במקדש איך יתקינן? ועוד אנחנו רואים שכל עניין של תקיעת שופר זה חוכמה ולא מלאכה, ולכאורה היה אפשר כן בכל אופן לתקוע בשופר אם זה רק חוכמה ולא מלאכה, אלא אומרת הגמרא, אלא אמר רבא, מדאורייתא משרשרי, מדאורייתא אפשר לתקוע בשופר ולא תקוע בשופר, אלא למה בכל אופן לא תוקים? בגלל גזירה. אומר רבא, מה הגזירה? שמיוליכנו אצל הבקי, גזירה שמתן בידו, וילך אצל הבקי ללמוד, ויעבירנו 400 בשוט הרבים. וכן העניין לגבי שופר, לגבי אתרוג, בסוכות שחל להיות בשבת, יש גזירה שמיוליכנו 400 בשוט הרבים, הוא עדין לגבי מגילה. זאת אומרת, חכמים ביטלו שני מצוות דאורייתא, ושב ואל תעשה, זה רש"י שמופיע בברכות דף י"ט, רש"י שם אומר במפורש, שביטלנו מצוות עשה ויש כוח ביד חכמים לבטל מצוות עשה, בשב ואל תעשה, מפני תקנות כאלה ואחרות. המסקנה של הגמרא, שיוצא, שאם גם כתוב על יום טוב של ראש שנה שחל בשבת, יום זיכרון תרועה יהיה לכם, משמע שהביטול תקיעת שופר הוא לא דאורייתא. הביטול תקיעת שופר הוא רק מדרבנן בלבד. למה? גזירה השם יוליכנו אצל הבקים ילמד ממנו. יש ברמב״ם, הרמב״ם גרס גרסה אחרת בגמרא, רק בהערת אגב. הרמב״ם כותב, שם יוליכנו אצל החכם ויתקע לו. שואל החתם סופר, למה הרמב״ם כותב בדין ארבעת המינים, שם יוליכנו אצל החכם וילמד, ללמוד, וכאן אומר השם... אומר הכתב סופר דבר נפלא ביותר. שופר אי אפשר ללכת בראש שנה אצל החכם והוא ילמד. זה כבר too late. אי אפשר ברגע אחד ללמוד תקיעת שופר, זה בלתי אפשרי. אדם צריך לתקוע כדבעי את כל הקולות בשיעור הראוי, זה ודאי שלא שייך. אבל ארבעת המינים, מה צריך כדי לצאת דרך חובת ארבעת המינים? צריך הכל רק לקחת ארבעת המינים, ליטול אותם לצאת דרך חובה. אומר הכתב סופר, לכן הרמב"ם מאוד מדויק. כאן בשופר כתוב, ילך אצל החכם ויתקע לו ויוציא את החובה. אבל בארבעת המינים, ילך וילמד. כמה צריך ללמוד? תקע, שתיים, ומד, נוטל, יוצא את החובה. בכל אופן, אני חוזר לבבלי, יוצא באופן ברור שהליבא דה הבבלי, יש גדר של בחינת תקיעת שופר, גם בראש שנה שחל בשבת. לעומת זאת, איש ירושלמי. בירושלמי, מביא את המשנה, ולאחר מכן אומר הירושלמי, סתירה בין יום תרועה לבין זיכרון תרועה. והירושלמי לא כתב שיש גדר של לא תוקעים בראש שנה של חמש שבת בגלל גזירה השם יוליכנו אצל החכם וילמד. אין כזאת לשון אצל הירושלמי. אומר בעל היום תרועה, משמע שיש פה מחלוקת בבלי וירושלמי. מה המחלוקת? אני בדי הבבלי, יש גדר של תקיעת שופר בראש שנה שחל להיות בשבת, רק מה? תדע לך, יש גזירה של חכמים לא לתקוע. אליבא דהירושלמי יש בחינה של אין בחינה של תקיעת שופר בראש שנה שופר בשמה. אין כזה מושג. כל הבחינה של ראש שנה שופר בשבת נובע רק מיום זיכרון תרועה יהיה לכם. הזיכרון תרועה מתחלף בעצם התקיעת שופר עצמו. מהי נפקמינה? נפקמינה נפלאה ביותר. אומר היום תרועה, נמצאנו לימודים שאנחנו לומדים לפי הירושלמי, שראש שנה שופר בשבת לומדים את זה מזיכרון תרועה, משמע שהתחליף לתקיעת שופר זה זיכרונות, מלכויות ושופרות. כשאנחנו אומרים בתפילת מוסף את הפסוקים זיכרונות, מלכויות ושופרות, זה דאורייתא. למה? כי זה התחליף לתקיעת שופר. אבל אני בדאבב לי שיש בחינה של תקיעת שופר בראש שנה שחל בשבת. מה שאנחנו אומרים את הפסוקים זה רק דרבנן. נפקא מינה למעשה, אם אדם בתפילת מוסף יש לו עכשיו ספק אם הוא אמר פסוק או לא אמר פסוק, אדם בימים נוראים מכוון כוונה יתרה, כתוב שבאז עומדים כפופים, כך ראוי להתפלל, אפשר אפילו להגביע את קולו קצת, רק שלא יפריע לאחרים, יש בחינה אחרת, מרוב כוונה, לפעום חרבת שבשת, הוא כבר מסופק, האם הוא כיוון כדבעי, או אמר פסוק כזה או אחר, לפי הירושלמי הוא חייב לחזור, על הפסוקים זיכרונות מלכויות ושופרות, למה? כי לשיטתו זה נהפך להיות דאורייתא, אני בדרך הבבלי, לא, יש בחינה של תקיעת שופר, רק ביטלו אותו בשבת עד הזה, זה דרבנן בלבד. אם זה ההבדל שיש בין הבבלי בין הירושלמי, וככה גם כותבים מועדים בהלכה, שזה מחלוקת בבלי וירושלמי של בחינת תקיעת השופר בראש שנה שחלת בשבת, אז יש מכאן כמה נפקמינות מעניינות, חוץ מהנפקמינה שאמרתי לגבי העניין של התקיעות, שנרחיב בהם מעט. נפקמינה אחת מעניינת שיש, זה דין שלא תוקים בערב ראש שנה. כידוע לכולם, אנחנו תוקים כל חודש אלול, כל אחד בתקיעות שלו, אשכנזים, חש חריד, והספרדים יודגים למידות, אבל בערב ראש שנה לא תוקים. למה? כדי להבדיל בין תקיעות רשות ובין תקיעות חובה. מה קורה השנה? יום שישי הבא עלינו לטובה, ושבת אנחנו לא תוקים. תקיעות החובה שלנו יהיו, שנה הזאת, רק דרבנן ביום השני. כי ביום הראשון זה דאורייתא, באיזה ביטלו, ויש לנו רק תקיעות דרבנן ביום השני. האם יש גם איסור לתקוע בתקיעות בערב ראש השנה שחל להיות בשבת? אם אנחנו טוענים שאליבא דאבבלי יש בחינה של תקיעת שופר רק אמרו בשבע אל תעשה אל תתקע, אז לא תוקעים גם ביום שישי. אם אני טוען לפי הירושלמי שהפקיעו את דין תקיעת שופר לגמרי, אפשר לתקוע ביום שישי. זה מעניין שראיתי בשולחן ערוך שהוא כותב, הרמ"א מביא בתף קופיה לבלכות תקיעת שופר, אין תוקעים בערב ראש השנה. אומר המשנה ברורה, אין תוקעים, להפסיק בין תקיעות הרשות ובין תקיעות החובה, ואף כשחל יום ראש א' של ראש השנה בשבת, גם אין תוקעים. למה? כי אנחנו פוסקים להלכה כמו הבבלי. אם זה כך, יש בחינה של תקיעת שופר אפילו בשבת. אם זה כך, לא יתקע בערב ראש שנה, כי דין כל שנה, כל שנה שלא תוקעים בערב שבת, בערב ראש שנה. יוצא עוד נפקא מינה מאוד מעניין שראיתי בחמדת שלמה. חמדת שלמה שואל שאלה מאוד מעניינת. הוא שואל, מה קורה עם אדם בשבת? היו חיילים נמצאים באבופור, שבוך ושמו צאתם ובואם, נדב ואדונם, שלא יכשילו אותם גם, עבירות כאלה ואחרות. אז הם נמצאים באבופור, אחד מהחבר'ה מסורתי, רואה ראש שנה, הוא מבין שבראש שנה תוקים בשופר. למד קצת את זה, לקח את השופר, התחיל לתקוע. שוקים לו החבר'ה, שבת? לא תוקים. שואל החמדת שלמה על השולחן ערוך, בתף קופי א', האם ימשיך לתקוע כן או לא? אפילו זה שבת. מה הספק שלו? אם הוא התחיל כבר לתקוע, הוא ביטל דין דרבנן. רבנן אמרו לא לתקוע. עד הרבה, לא רק שלא לתקוע, יוצא שכאילו הוא עובר גם על גזירת חכמים שלא לתקוע בכלי שיר. כי יוצא שהשופר בשבת, בראש שנה שחל בשבת, הוא בכלל כלי שיר. אם הוא בכלל כלי שיר, הוא בכלל תקנה והגזירה של הגמרא במסכת ביצה, שלא משתמשים בכלי שיר, לא מטפחים ולא מרקדים וכולי, בשבת. אז השופר נהפך להיות כלי שיר. נהפך להיות כלי שיר, אז לכאורה הוא עובר על דין דרבנן. אלא מה? הוא כבר התחיל. אז דין דרבנן הוא כבר עבר. אם הוא יפסיק, נמצא שהוא ביטל לגמרי דין תורה. גם דרבנן הוא כבר ביטל, וגם דאורייתא הוא לא תקע בכלל. או שנגיד, לא אומר חמדת שלמה, תמשיך הלאה. אתה כבר התחלת לתקוע, תתקע. הוא פוסק שיגמור את התקיעות. למה? כי אם אנחנו טוענים כמו הבבלי, שיש בחינה של תקיעת שופר, בדין דרבנן הוא כבר עבר, לפחות שקיים מצוות עשה, זה לא הייתה. אז הוא אומר שהמשיך את זה, עוד דווקא מילה מביא מאוד מעניינת, הוא ברך שהחיינו. הוא ברך שהחיינו, ברך על הברכות. הוא טעה בהכל, גם בתקיעה וגם בדרכות. ברך שהחיינו. היום למחרת, שהוא תוקע כבר מן הדין, יברך שהחיינו, לא ברך שהחיינו. אם אנחנו טוענים לפי הירושלמי, שהפקיעו לגמרי גדר של תקיעת שופר, הברכות היו ברכות לבטלה. כי אין גדר של תקיעת שופר. מה אתה אומר? אם כבר הוא פתקע ושמע, ושמעו, מה זה יצאו דרכובה? הם לא צריכים. מעיקר הדין הם פטורים מתקיעת שופר. שמעו שכוח, כל הכבוד להם. השאלה לא לגבי השומעים, השומעים לא מעניינים, כי השומעים בכל אופן נמצאים תוך התקנה שלו לתקוע. הוא שכבר התחיל לתקוע, אומר עמדת שלמה, ואף כי בעיקר מסתפק אותו ספק בדיוק, האם ימשיך או לא, אומר במפורש ימשיך. שהחיינו, אם אנחנו פוסקים כמו הבבלי, יש לו גדר של תקיעה. אם יש גדר של תקיעה, הברכות הן ברכות. הברכות הן ברכות. למחרת שהוא יברך, שהוא יתקע בשופר, לא יברך שהחיינו, רק התקיעת שופר בלבד. אבל אם אנחנו פוסקים כמו כמו הירושלמי, שהפקיעו לגמרי גדר של תקיעת שופר, כי הפסוק אומר, זיכרון תרועה היה לכם, והזיכרון זה רק זיכרון תרועה בלבד, ולא תקיעה, אין גדר של תקיעה, ממילא הברכות הן לא ברכות, הן ברכות לבטלה, ומחרת שהוא תוקע מעיקר הדין, ביום השני של ראש השנה, יברך שוב פעם שהחיינו. כך פוסק החמדת שלמה, דבר מאוד מעניין. לפי זה, יש עוד דיון אחד מעניין, שבא המשנה ברורה, ועוד רבים הלכו בעקבותיו גם, ושאלו, אם אנחנו טוענים, שכל העניין הוא שמי יוליכנו ארבע עמוד ברשות הרבים, למה היום, שאין לנו כמעט רשות הרבים, כידוע לכולנו, גדר רשות הרבים היום כמעט לא קיימת, והמחבר בעצמו סותר את עצמו, האם יש גדר של רשות הרבים כן או לא, וקובלנו שכמעט אין היום רשות הרבים, בטח בערי הפריפריה ודאי שאין רשות הרבים, אולי בערי המרכז, באזור שלנו, יכול להיות של גדר של רשות הרבים, אבל, לפי האשכנזים, ודאי אין, כי חלק מהתנאים של רשות הרבים זה שיש 60 ריבות, למחבר אנחנו מסופקים אם יש רשות הרבים כן או לא, נפקמין לגבי סוג העירוב, אז הם שואלים, הרי מקובלנו שאין גדר של רשות הרבים, אני אגיד במאמר המוסגר, באחד השיעורים הכלליים שנתתי בישיבה, הוכחתי במסמרות שאין היום בכלל רשות הרבים, בשום מקום. גדר רשות הרבים היום בטל לחלוטין. בין בארץ, בין בחוץ, אפילו בניו יורק, השדרה החמישית. שם עוברים לא 600 אלף איש, לא 60 ריבו, עוברים שם 6 מיליון איש ביום, אני חושב. לפחות, עוברים שם כמויות אינסוף של אנשים, גם שם אין גדר רשות הרבים. למה? בהזדמנות אחרת, אבל רק הייתי חייב להגיד את הנקודה הזאת, שאין שם גדר של רשות הרבים. אז הם שואלים, אם זה כך, למה בכל אופן לא נחזיר את התקנה חזרה לתקוע אפילו בשבת? כי אין את החשש שהם יהיו לכנו 400 בשביל הרבים. אז אם נלך לפי המחבר ולכאלה שסוברים שיש על המחבר רשות הרבים, אז ודאי שהתקנה נשארה בעינה. כך גם סובר הרב עובדיה. עובדיה סובר בדברי המחבר, באופן הכי ברור שיש למחבר גדר של רשות הרבים. לכן הספרדים היום לא יכולים לטלטל, אפילו שיש עירוב של צורת הפתח, זה לא יכול להועיד. אבל האשכנזים, שרובם ככולם סוברים שהיום, ככה ביור הלכה מרחים מאוד, בשם הרבה מן הראשונים, שאין גדר רשות הרבים, כי אנחנו צריכים את התנאי של 60 ריבו ואין 60 ריבו, אז אם אלה אולי נבטל את הגדר הזה של, של תקיעת שופר בראש שנה, וכן, נחזור ונחדש את העניין הזה. אומר אבני נזר, אחרי שחכמים כבר תקנו שאי אפשר לתקוע, אי אפשר להחזיר. למה? אם חכמים חששו לכבוד שבת באופן כזה או אחר, אי אפשר להחזיר תקנה שאחרי שחכמים כבר ביטלו אותה. ולכן היא נשארת בעינה. מתוך כך, בא בן ישחי, בפשוט תורה שלמה, ואומר בן ישחי דבר נפלא ביותר. בן ישחי, כל מה שאמרו, זה קשור לשאלה של המשנה ברורה, כל מה שאמרו בגמרא, גזירה, שם יתרנו 400 ברשות הרבים, אומר, זה רק כיסוי לסיבה האמיתית, שלא תוקעים בשופר בשבת. למה? אומר הבן ישחי, כוחה של השבת לתקן את מה שהשופר מתקן בזמן התקיעות. שופר יש מעלות גדולות בזמן התקיעות, עד כדי כך שהוא מסית האדם עם מידת הדין, עם מידת הרחמי, ועושה הרבה דברים למעלה. אומר הבן ישחי, שבת משלימה את כל מה שהשופר מתקן. אלא מה? יבואו להמון העם, יגידו להם, תשמעו, יש... לא תוקעים בשופר בשבת. למה? כי יש גוולדיק עניינים שבסוד נפלאים ביותר, שהשבת מתקנת עם כל שופר. שיגידו, מה אתה מתן לנו עכשיו פה? שוד השם נראהב, הירים שלא יקראו, אנחנו, פשט, פשוט, צריכים לתקוע, יום תרוע היה לכם. הוא אומר, עשו חכמים, תקנה שכל הציבור ימין, שחששו שם ילכנו 400 בלשות הרבים, ולכן אמרו שלא תוקעים בשופר. אז הוא אומר, תחילת השופר מתוקנת גם ביום, בראש שנה שחל להיות בשבת.
יש כוח בין חכמים,
שזה לא משמרת, לחדש, לא צריך את המשפט, כי יש לנו שבת.
בשנה, שיש כוח בין חכמים, יש כוח בין חכמים לעשות סייאר, משמרת.
זה המשמרת, עשו משמרת
למשמרתי. משמרת, בסברה, שבת זה במקום.
הרב שואל על הבני שכאי. הוא אומר, יש חכמים, מפצד הסוד, התיקון נעשה. הבחינה של השופר נעשה. עד רעד אומר, אז מה עשו? עשו כיסוי לתקונה, זה שמבטלים מפני שלא יתלתלו, זה הרב מבין שיש ביד כוח חכמים לעשות כך. זה רש"י מפורש. רש"י בברכות אומר, כוח יש ביד חכמים, לבטל מצוות עשה, בשב ואל תעשה, מפני התקנה. זה הרב מקבל. משמרת, מצוין. אז נשאר במשמרת. אומר רבי ישחי, אני אומר, תדעו לכם, שכל העניין הוא זה לא המשמרת. למה? כי כנראה, כמו שאנחנו רוצים להגיד במשתמבורה, שאין חשש שהם ייתנו הרבה, כי אין חשבות הרבים. אז למה בכל אופן עשו את זה? כדי שהציבור יבין, ויגידו משמרת. מה העניין? כך אומר, תשובה שלמה בתורה לשמה. הדבר הזה, הנפקמינה בין הבבי ובין הירושלמי. האם יפקיעו את כצופר או לא, מצאתי תז. מעניין ביותר. אנחנו היום נמצאים ברוך השם בשפע רוחני. יש לנו פה ספריות, כמעט בכל בוקסה אני רואה, יש פה שס, פולסקים, שפעת הרב, שפע רב בכל העולמות, מבחינה רוחני. פעם היה אתרוג לקהילה, כל הלומדים שיש באתרוגים, צריך להקנות, להקנות לקטן, שקטן קונה ואינו מקנה ויש בודד ואין בודד, כי היה אתרוג אחד בקהילה. הרב היה עומד בכניסה לבית, כולם היו צריכים לעבור דרכו, לתת ידי חובה בתקיעת שופר, ועד כל הסיפורים של החסידים, שנפל, בדיוק, הפיתם, והרב התעזבן או לא התעזבן, סיפורי חסידים זה נפלא ביותר. היום ברוך השם, כל אחד יש לו שופר, יש לו אתרוג, ילדים קטנים, כולם, כך היה גם באתרוג, גם בשופר. לא היו שופרות מצויים, כמו שהיום, היום כל אחד יש לו גדר של שופר שיכול למצוא בכל מקום שהוא, בכמה שקלים. אומר התז, הייתה קהילה, כנראה קהילה נידחת, היה להם שופר אחד בלבד. ראש השנה בבוקר בא גנב, גנב להם את השופר. יומיים הם מחפשים שופר. שלחו שליח למצוא את השופר, והקהילה הזאת עם כל הברוכים שיש לה, עשו עוד ברוך אחד קטן. קיבלו שבת, ראש שנה באותה שנה, חל חמישי, שישי. הם קיבלו שבת בפלג המנחה. פלג המנחה, אפשר לקבל שבת. הציבור קיבל שבת, אמרו לבואי קלה, בואי קלה, אופס, נכנס היהודי עם השופר. תעצרו, תעצרו, יש שופר. שאלו את התז, האם היה ראוי לתקוע מהפלג ואילך לכאורה, נכנסה שבת. אומר התז, תלוי, ככה נראה, הוא אומר את המילים האלה, תלוי לכאורה בחקירה שלנו, בבבלי בירושלמי. אם אנחנו טוענים שברגע שנכנסה שבת, לפי הירושלמי, הפקענו דין תקיעת שופר, אין בחינה כזאת בכלל, כי זיכרון תרועה יהיה לכם, אומר שלא הכירו, נגמר העניין, כבר קיבלו שבת, כל דיני שבת חלים עליהם, מרגע הפלג, נפקמינות מסוימות, בדבר כזה כבר נגמר העניין. אבל אם אנחנו טוענים כמו הבבלי, שיש גדר של בחינת שופר גם בראש שנה שחל להיות בשבת, אז הוא אומר, קודם כל יש בחינה. בטח שמדובר פה על בין השמשות. בין השמשות, בדברים שהם מסופקים, אנחנו יכולים להערב, נכון? מערבים מבין השמשות, מעשרין, אסטנר, אתם בין השמשות. הוא אומר, ודאי שאם יש בחינה כזאת של תקיעת שופר בשבת, בחלק הזה של הפלאג, עד השקיעה יכולים לתקוע. הורה להם שהם יכולים לתקוע. למה? כי זה הגדר שיש בתקיעת שופר, עלי ודאי הבבלי. נמצאנו למדים שהמחלוקת שיש בין הבבלי לבין הירושלמי, היא מחלוקת עקרונית ביותר בכמה כמה נפקמינות לגבי עניין של תקיעת שופר שראש שנה שיכל להיות בשבת. במצחק ברדיצ'ר, כל שנה, בראש... כן. כן, אבל בדבר שהוא מצווה דאורייתא, בדבר שהוא כאילו, תעביד כמה רבי, תעביד כמה, כמובן הגמרא הזאת, זה אין הכי נמי. אבל בדבר שהוא דאורייתא ויש לו בחינה, נראה שוודאי נכונים. אם היינו אומרים כמו ירושלמי, אז אפילו לא צריך את תעביד כמה רבי, זה נגמר את העניין. אבל אם יש כמו הבבלי, יש בחינה, ועוד לא שבת גמורה, וזה רק פלאג, ויש בחינה, אתה כתב להם ש... לדברים מסוימים, כן, לדברים מסוימים לא. זה שבת... שבת באמצע, ספק שבת. לא, האם זה סותר להם את הכניסת שבת? זה פשוט לא נראה. הם קיבלו, קיבלו. ואם אני אומר שיש בחינה, במיוחד לפי החוכמת שלמה, שאם תקעו בכל אופן, יגמרו לתקוע, כי יש בחינה של תקיעה, ודאי שזה לא סופר. ביצחק עם ברדיצ'ב, היה כל שנה, שהיה חל, ראש שנה חל להיות בשבת, היה אומר לציבור, תדעו לכם שהשנה, כולם יחתמו, יכתבו ויחתמו לאלתר לחיים טובים ושלום. למה? אמר להם, אם זה ראש שנה שחל להיות בשבת, הקדוש ברוך הוא בראש שנה כותב אותנו, אז בכל שנה הקדוש ברוך הוא כותב, אבל בשבת, אם הוא יכתוב שלא לחיים טובים ושלום, זה חילול שבת. חילול שבת, איך הקדוש ברוך הוא יכול להיות לחילול שבת? אבל אם הוא כותב אותנו לחיים טובים ושלום, זה מדייק פיקוח נפש, פיקוח נפש בשבת, יהיה מותר. ולכן, כי יש כאלה שחששו שאם לא תוקים בשופר, בתחילת גמרא אומרת שכל שנה שלא תוקים לה בתחילתה, מריעין לה בסופת. אז יש חשש אולי שיהיה זה, לא. אומר רבי יצחק ברדיצ'ב, אין מה לחשוש. במצב כזה שבו יש בחינה שכאילו אפשר לתקוע, רק חכמים אמרו לו לתקוע, מצד קודש הבריחו, כותב אותנו לאלתר לחיים טובים ושלום. כך זה להגיד רבי יצחק ברדיצ'ב. אני רק רוצה להגיד לו נקודה אחת, הלכה למעשה, מה הבחינה של השופר מבחינת מוקצה בראש שנה שחל להיות בשבת. אז הפויסקים כותבים, כך כותב הרמ"א, שגדר השופר הוא כלי שמנחתו לאיסור. למה כלי שמנחתו לאיסור? כמו שאמרתי קודם, שהרבה פויסקים דנים בדבר הזה, שתקוע בשופר בשבת, זה מדין גזירת כלי שיר. אגב, יש כאלה שרצו לטעון, שבגלל זה לא תוקעים בראש שנה שחל להיות בשבת. בגלל הגזירה של כלי שיר, לא בגלל שהם ילחנו 400 רבים. למה העדיפו את זה על פני זה? הפויסקים דנים בזה, יש אבני נזר שדן בדבר הזה. אבל אומר הרמ"א, באופן פשוט, זה נחשב כלי שנחתו לאיסור. כלי שנחתו לאיסור, אומר המשנה ברורה במקום, יהיה מוטל טלטל לא רק לצורך גופו, צריך מקומו. אומר, איך צורך גופו? אם רוצה לשאוב מים עם השופר, כך כותב המשנה ברורה, יכול לשאוב. למה? צורך גופו. מקומו, מקומו, מצוין. אבל, אם יורשה לי, נראה לי, שהבחינה של תקיעת שופר, של השופר, לאנשים שהם בעלי תוקעים, בעל תוקע, אצלו השופר לא נשאר בכלי שמנחתו לאיסור, הוא משודרג למוקצה מחמת חיסרון כיס. למה? כי אם הוא לוקח את השופר הזה שבו צריך לצאת ידי חובה, זה שופר ייחודי שבא יש לו את הזוויות הנכונות ואת הכל הנכון, ואיתו הוא מוציא את הרבים ידי חובתם, הוא שומר עליהם כמו שלפחות מועל שומר על העסקים שלו. שם את זה מקום מסוים, לא משתמש בו בדברים אחרים. אם שומר על זה מכל משמר, זה משודרג לגדר של מוקצה מחמת חיסרון כיס. אם זה מוקצה מחמת חיסרון כיס, זה כבר גדר אחר לגמרי במוקצה, אי אפשר לתת לו, לא לצורך גופו ולא לצורך מקומו. לכל שבהלכה הפשוטה ברמ"א כתוב, כלי שמנחתו לאיסור, לעניות דעתי זה משודרג למוקצה מחמת חיסרון כיס. אם זה שופר שילדים קטנים משתמשים איתו בבית, כל אחד רוצה לחצרץ וזה מפוזר, זה נשאר כלי שמנחתו לאיסור. כי כלפי כל אחד זה רק גזירה מצד כלי שיר. אבל אם זה מצד זה שהבעל תוקע שומר עליו באופן מיוחד, זה מקבל שם של מוקצה מחמת חיסרון כיס ואין לטלטלו כלל. כך רצינו לחדש קצת בעניין ראש שנה שחל להיות בשבת. נעבור קצת לדברי אגדה. יש ברמב״ם בלכות תשובה דבר תמוה ביותר. הרמב״ם בארבעה פרקים, יש 10 פרקים ברמב״ם בלכות תשובה. כנראה שכל יום מעשרת ימי תשובה צריך ללמוד פרק כדי לסיים בלכות תשובה לרמב״ם. 4 פרקים ראשונים הרמב״ם מדבר בענייני תשובה. תשובת היחיד, תשובת הרבים, תשובת הבידוי, יום הכיפורים, כהן גדול, צעיר המשתלח, כל ענייני תשובה. על פרטיהם, כדרכו של הרמב״ם, מפרט ב4 פרקים. בפרק A הרמב״ם עושה שינוי חד בהלכות תשובה. פתאום עובר להלכות בחירה חופשית. יש לרמב״ם הלכות בחירה חופשית. אנחנו מדברים על הלכות בחירה חופשית בשיעורי אמונה. אמונה, זה בחירה חופשית וכולי. לרמב״ם זה לא משהו רעיוני. זה הלכות. יש פרקים, יש הלכות, הכל מבואר שם. והרמב״ם משקיע לפחות 3 פרקים על הפרט ועל הכלל בגדרי בחירה חופשית. הרמב"ם פותח ואומר, יש רשות ליד כל אדם, שאם הוא רוצה, יכול להיות כמו ישר רבינו, יכול להגיע לפסגות גבוהות ביותר, ואם הוא לא רוצה חד ושלום, יכול להגיע לשפל המדרגה, עד כדי שיהיה חוטא ומחטיא את הרמב"ם. למה הרמב"ם בהלכות תשובה, רואה לנכון, לשלב את הלכות בחירה חופשית? מה קשור בחירה חופשית? לעניין התשובה. אדם שב בתשובה, מאהבה, מהירה, כל פרטי התשובה, שכוח. בחירה חופשית, זה עניין העומד בפני עצמו, בשיותו של האדם. הרמב״ם עושה מכל הבחינה של תשובה, כמעט אפשר להגיד שזה הגדר של התשובה, גדר של בחירה חופשית. מה בדיוק הרעיון בעומק לעניין? בספרי חסידות כתוב, פורים ככיפורים. נראה רק כאילו לשון נופלת על לשון, זה מאוד יפה, אבל יש פה משהו מאוד עמוק. מה הבחינה של ההשוואה בין פורים ליום הכיפורים? בפורים, המלחמה שלנו בעיקר תמצית העניין של פורים, זה מלחמה כנגד בחינת המלאק. יש כל חג, יש לו את הבחינה שלו, אם זה חנוכה כנגד המתייבנים, על כל התודעה של המתייבנים, בפורים עיקר העבודה זה עניין, מכות תמחה את זכר המלאק נעל שמיים. שואל הנציב, אין המלאק. לא רק שאין המלאק, מרוב שאין המלאק, אנחנו זוכרים אותו הכי הרבה. התורה אומרת לנו, מכות תמחה את זכר המלאק, תכף לא תשכח. אנחנו זוכרים אותו הכי טוב שיכול להיות, מזכירים אותו, מרוממים אותו, אין מצווה שקוראים אותו כל כך הרבה, בהגעות כאלה ואחרות, רק אומר, אין המלאק, למה יעשה? הרי הגמרא אומרת מסכת ברכות, שבא אשור בלבל כל אומות העולם, יבוא היום המלאקי, ויגיד, אני המלאק, תקיים במצוות עשה דאורייתא, מכות תמחה את זכר המלאק, על הצד שזה חובה על היחיד, ולא על הרבים, כמו שאומר המלכתחילה, שהוא מסתפק על מי המצווה, אי אפשר לקיים על גוי בעלמא, מצוות בחיית המלאק, למה? כי אין המלאקים. אז אומר הנציב, מה אנחנו עושים ממלחמת המלאק כזה, כזה מה יעשה? אומר הנציב, אין המלאק. אבל תודעת המלאק הולכת ומתעצמת בעולם, גם בלי שיש גוף המלאק בעולם. מהי תודעת המלאק שמדבר עליה הנציב? במלחמת המלאק של שאול, אחרי ששאול השאיר את הגג, הפסוק אומר, בשמואל שהביאו את הגג אל שמואל. וכשלוקחים אותו, אומר הפסוק, שהולך הגג מעדנות, ויולך אותו מעדנות, ויומר הגג אכן, שר מר המוות. כך שורה כתוב. מה המשמעות שהגג הולך לשמואל, לוקחים אותו מעדנות ואומר, אכן שר מר המוות. מה המשמעות של הדבר? הרד"ק מביא שלושה הסברים לעניין של מולכים אותו מעדנות. מולכים אותו מעדנות, הסבר ראשון של הרד"ק, לוקחים אותו בתפנוקים. תפנוקים, מלך הולך עם תפנוקים כאלה ואחרים. כדרך המלכים שהולכים בתפנוקים. זה התרגום דרך אגב במקום של מעדנות תפנוקוית. אז ההסבר הראשון של הרד"ק זה כמו תרגום תפנוקוית. הסבר שני, אומר הרד"ק, אומר הגג, אם לא ייתנו לי את כל מעדנותיי שאני רגיל בהם, אכן שר מר המוות. טוב מותי מחיי. או שאני אחיה עם כל התפנוקים שאני רגיל להם, ואם לאו, טוב מותי מחיי. הסבר שלישי, אומר הרד"ק, מעדנות שלשלאות. הוליכו אותו לשמואל אזוק בשלשלאות. אלה שלושת ההסברים שאומר הרד"ק. לכאורה, מי שמסתכל על הרד"ק בפשטות, ומי שיש אותו שלוש בחינות שונות, יש בחינה אחת של תפנוקים, בחינה אחת של מוות וחיים מול חיים כאלה ואחרים, ושלשלאות. אבל נראה בפשט שאין פה שלושה הסברים ברד"ק, יש פה הסבר אחד. הסבר אחד שמסביר מה זה הגדר שנקרא תודעת המלאק בעולם. מה המלאק אומר מעולם? זה תמצית הגג. מלך הוא תמיד נותן את התמצית של כל הממלכה כולה. אתה יודע מה אופי הממלכה? תראה מה גדר המלך. המלאק בעולם שיטתו היא שאם לאדם יש איזשהו חולשה, יש לו איזושהי חולשה, איזשהו מצב שבו הוא מרגיש שהוא לא יכול להתמודד עם ניסיון כזה או אחר, עם איזה פיתוי כזה או אחר, אומר לך המלאק, אל תנסה להתמודד כי לא תצליח. הוא בתודעה אומר, אתה כמו שאתה. אם יש לך הרגל מסוים, יש לך חולשה מסוימת, יש לך איזה התמכרות מסוימת באופן כזה או אחר, יש לך איזושהי נטייה או שריטה או חריטה, לא משנה, כל אחד בהגדרה שלו. אומר לך המלאק, ככה אתה תישאר. אין יכולת באדם ליצור מהפך. האדם כמו שהוא. ואם תנסה להפוך את זה, אתה נאבק בטבע שלך, בטבע שלך, זה כבר אמרה באופן כזה או אחר, זה בלתי אפשרי. אתה כמו שאתה, ככה אתה צריך להישאר. לכן המלאק, כדרכו, הוא מגיע תמיד במקום של חולשה. שאול היה חלש, לא שמע לכל השם, אלא לכל העם, חולשה של מניג, אופס, המלאק קפץ עליו. יוצאים ממצרים, עוד רגע מקבלים תורה. וצריך, כתוב בשם פסוק, וייסעו מרפידים חז"ל דורשים, רפו ידיהם מן התורה. מי מופיע בזמן שיש איזשהו רפיון? ויבוא המלאק. זכור את אשר עשה לך המלאק. בדרך יצאה מצרים. ויזנב בך את הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע. לפעמים אתה עייף מהעבודה, אתה מנסה להתרומם, אתה נופל עוד פעם, אתה יש לך קשיים כאלה ואחרים. שם בא בדיוק במקום הזה של הנפילה, של החולשה מגיע המלאק. אומר לך המלאק, אתה לא יכול, מה אתה מתמודד? מה אתה נאבק? אתה חושב שתצליח להפוך את מצבך? הביטוי הזה של המלאק שמפיע ואומר לך, אתה לא יכול להתהפך ולהתרומם, כנגד זה אנחנו נלחמים. כי יסוד כל האומה שלנו, בכל עבודת השם שלנו, זה האמונה הבסיסית שאנחנו יכולים להפוך את כל העולמות כולה. כל חולשה, כל פיתוי, כל ניסיון, אתה יכול לעמוד בו. תאמין בעצמך. כל המהות שלנו זה האמונה שאפשר לבחור אחרת. ואדם שנכנס עם איזושהי תודעה פנימית עמוקה שהוא לא יכול, בזה הוא מעצים את תודעת המלך בעולם. ואדם שנלחם כנגד התופעה הפנימית הזאת, הוא מחות תמחה את זכר המלך. מה זה קשור לפורים? פורים, בדיוק נוצרה הסיטואציה הזאת. אומר לה מרדכי לאסתר, כנסי, כנסי, למלך, תחנני לו, כלל ישראל נמצא בצרה. אסתר מגלה חומשה. אני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום, תמיד אמרתי לעצמי, נסתום אסתר למדה באיזה בית מדרש לנושים, כמצוי היום בכמה מקומות, שבית מדרש לנושים, אותו סדר בוקר, יש להם רם, כמו שלהם שהוא כלולי. אבל, הם לומדות, לומדות. אז היא כתבה לו, תשמע, אתה מבקש ממני למסור את נפשי על כלל ישראל? יש כמה וכמה מקורות, בש"ס ובפוסקים, שאדם באופן פרטי שמתבקש למסור את עצמו על כלל ישראל, ולא חייב כרת, מחלוקת רבי יוחנן ורש לקיש, גם בבבלי, גם בירושלמי, בסנהדרין, כתבה לו את המראה מקומות, גם ברמב"ם בהלכות ממרים, פרק ה', גם בהלכות משניות תרומות, פרק ו', גם ברוגות שומר יש מהלך שלם על הדבר הזה, האם קראו לו בשמו, לא קראו לו בשמו, קיצור, כתבה לו את כל המראה מקומות, ואמרה, לא חייבת כרת. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, ואני לא עוד חייבת, כי אני לא... ולכן אם ביקשו סייה אחת, תמות כל הסייה כולה, ועל אחד, יתנו אחד מהם להריגה, כתבה לה את כל המראה מקומות האלה, ואומרת, וכן נראה לי לעניות דעתי, שאני לא צריכה למסור את המשיח על כלל ישראל, כי אני לא מחויבת על פידי למסור את המשיח, על החתום הרבנית אסתר. מה הוא משיב לה? הוא משיב לה כמו מקובל, לא כמו פויסק, הוא היה פויסק, מרדכי, היה מראשי הסנהדרין, את תמיד בנפשך, להימלא בית המלך מכל היהודים, ככה יש את החרישי, פתאום היא עושה מהפך. מה היה הוויכוח ביניהם? אומר לה מרדכי לאסתר, אל תדמי בנפשך להימלא בית המלך. בית המלך של אחשוורוש, שהיה נגוע בחיידקי המלך, חיידקי המן, הוא שורש כל הרפיון ידיים. לא יכול, לא מסוגל, לא נקראתי לבוא אל המלך. מה לעשות? תסתדרו לבד. אי המסוגלות שאדם מפנים לעצמו ואומר אני לא יכול, זה המלך. זה להיכנס בית המלך לכל היהודים. אל תמיד נשאר להימלט. אומר לה מרדכי תיזהרי. את לא רק שאת לא נאבקת בעמלק, את מעצימה את כוח עמלק, ואת נמלטת מכל היהודים. למה? נמלט בין המלך מכל היהודים. כי כל היהודים מאמינים שלא משנה באיזה מצב. קושי, חולשה, כולנו ראינו את זה לפני 3 שנים. היינו פה גם, הייתם בזדרות פה, בניסיונות הכי גדולים שיכולים להיות. זהו, רפיון, יאוש, חלילה, לא יכולים. קמנו בנתודד. אין עם כלבי יקום. להאמין שאפשר לבחור אחרת. אומר לה מרדכי, תיזהרי לא להתופס בתודעת המלאק. שהיא תופסת את הנקודה הזאת, ואומרת, אני נכנסת. גם על פי הלכה דרך אגב. למה? כי בית הלוי כותב, שיחיד, כשכלל ישראל נמצא בסכנה, הוא יכול למסור את נפשו גם אם הוא לא נקרא, וגם אם הוא לא חייב כרת. במקורות שאמרתי קודם. אני נכנסת. וכאשר עבדתי, עבדתי. ואז נוצר ונהפוך. כל מהות פורים זה ונהפוך הוא. מה זה ונהפוך הוא? האמונה שאפשר להפוך. גם במקום הכי נמוך, הכי קשה שיכול להיות, להשמיד, להרוג, להבין, אי שושה נבוכה, כשיש אמונה בבחירה, וכן נראה לי לעניות דעתי, שדווקא בפורים, הדור קיבלו מאה חשבירוש. למה הדור קיבלו מאה חשבירוש? מה זכה פורים שלקבל תורה מחדש? כי תורה קיבלנו מתוך כפייה. כשמקבלים מתוך כפייה, זה תורה שאין בגדר של בחירה. ואדם צריך כל הזמן לחיות בחיים מתוך בחירה. גם הלימוד שלו צריך להיות מתוך בחירה. אני אומר לתלמידים בישיבה, אל תבוא בבוקר ותלחץ על האוטומט ותתחיל את היום שלך. על האוטומט אנחנו נותנים ידיים, על האוטומט אנחנו נותנים ברכות השחר, על האוטומט אנחנו מפללים, מתחילים ללמוד ב9. על האוטומט. האוטומט זה המלך. האוטומט אומר לך, אתה לא בוחר. ככה אתה. אז יש ככה אתה לפעמים בדברים של חולשה ותומה, חס ושלום. ויש ככה אתה גם בקדושה. לא. הדור קיבלו בימי אחשוורוש שגם תורה צריכים לבחור מחדש. תתלבט. אולי אתה לא רוצה. אבל לא, אני יכול בלי תורה? אני יכול רגע אחד בלי תפילה? אתה בוחר! זה נראה אחרת לגמרי. ולכן, כל הבחינה הזאת של המלאק בפורים, זה המאבק בין ההשלמה של המצב לבין בחינת הפיכת המצב. ובין ההפוך הוא מתוך בחירה. יש פחד יצחק של הרב וודמיר זצ"ל, שהוא כותב כך. אומר, המאבק שלנו בניסיונות זה כל הזמן לבחור בין טוב לרע. אומר הרב ווטנר, ויבואו ימים, כך הוא כותב, לקראת ימות המשיח, שהמאבק לא יהיה לבחור בין טוב לרע, המאבק יהיה בעצם האמונה שאפשר לבחור. אנשים יגיעו למצב, וזה מה שקורה בימים, שישהו אומר, אני כבר לא יכול, לא מסוגל, לא שהוא נאבק בין זה, הוא כבר מיואש לגמרי. והוא כותב שם לשון כזאת, ועיקר עבודת השם, בתורה ובמצוות, זה האמונה שאפשר לבחור. יסוד היותנו כעובדי השם, זה האמונה שאתה יכול לבחור אחר. אם אתה לא מאמין שאתה יכול לבחור, זה לא נקרא בכלל גדר של עבודת השם. אם זה כך, עכשיו אפשר להבין, למה פורים ככיפורים? כי יסוד כל התשובה בסוף, זה לא לעשות רק תשובה על עבירה כזאת או אחרת. זה אנחנו עושים בבידוי. זה אנחנו עושים אפילו כל יום אפילו. יסוד המהפך, בעבודת התשובה שלנו, בעשרת ימי תשובה, זה לחזור, אומר המהר"ל, בנתיב התשובה לנקודת הפתיחה שלנו, ולהגיע למדרגה שאני לא נמשך אוטומטית, ואני כבר לא מתפתה, אלא אני יכול לבחור. כשאדם מגיע לנקודה הזאת שהוא יכול לבחור, כל עבודת השם שלו נראית אחרת לגמרי. וזה יסוד כל העניין של יום הכיפורים. לכן פורים ככיפורים, ולכן הרמב"ם משלב בתוך הלכות תשובה את הלכות בחירה חופשית. כי אם לא הגעת לנקודת הבחירה החופשית, עשית וידוי 5 פעמים ביום הכיפורים, דפקת על לבך בכל לב, רשנוך בכל לב, אבל אתה לא החזרת את עצמך לנקודת הפתיחה של הבחירה, כנראה שחסר לך משהו בהגדרת התשובה. כך יוצא מדברי הרמב״ם. אני אספר סיפור קצר ואני אסיים כי אני חייב לזוז. היה יהודי, עמד אצלי צורבה, בגיל 70 הוא התחיל ללמוד. היה די עם הארץ. ברגע שהוא התחיל ללמוד, הוא החליט שהוא עושה מהפך בחיים שלו. הוא לומד את כל השולחן הרופסה, ולפי הצורבה, אבל הוא לומד, הוא יודע, קח את עצמו בידיים, גיל 70, גיל 70 אדם כבר, אמרנו, לא? קיבל החלטה, עשה מהפך, שנים בודדות, שלט בכל החומר. אחרי שהוא עשה את המהפך, יום אחד הוא בא אליי אחרי השיעור, זורק לי כמה דפים. יש פה איזה סיפור מעניין, אולי אצפר אותו פעם, לחבר'ה. סקנתי, וואו. יש, מספרים שמה, יש אוניברסיטת ארוואד באמריקה. אוניברסיטה גוואלד. הכי טובה בכל האוניברסיטאות באמריקה, איך אני אסביר לכם את זה? כמו ישיבת רמת גן בישיבות, עם כל הכבוד ההסדרות. אז ארוואד זה ארוואד. עכשיו פקולטה למינהל עסקים, 250 סטודנטים סיימו את הפקולטה, תואר ראשון, אמרו להם המרצים, רבי ישראל, תקשיבו טוב, זה שלמדתם זה הכל טוב, אבל גדול תלמוד שמביא לידי מייסה, צריך לדעת למייסה, איך עושים כסף. פיזרו את ה-250 סטודנטים ל-250 מיליונרים בכל אמריקה. תצמדו אליהם חודש, תדווחו איך הם עושים כסף, ותחזרו לפקולטה. חזרו אחרי חודש, 249 סטודנטים דיווחו שהאנשי העסקים שנצמדו אליהם הם אנשים במשרד לפחות, לא יודע איך להגיד זה בעברית, וילדך יש. חיות, צועקים, עצבניים, רודים בעובדים. רק סטודנט אחד מתוך ה-250 מדווח שהמיליונר שהוא היה צמוד אליו, אדם נינוח, רגוע, מאיר פנים. בסדר, אז זה לא הורס להם לכאורה את הזה, כי הוא בוטל ברוב, שהוא בריא. אבל מה שלא יהיה, הוא היה המיליונר הכי גדול מתוך ה-250, זאת אומרת, הוא גם הכי נינוח והוא הכי עשיר. אז זה כבר שובר את התזה. אז אמרו, זה לא, משהו פה לא תקין. קראו לו. איך יכול להיות שאתה כזה אדם נעים, כל היום מסתובב עם מאור פנים, ואתה עשיר הכי גדול, אחרי ש-249 מיליונרים כל היום רק צועקים וצומחים. ואומר, אני אסביר לכם. גוי, אבא שלו השאיר לו רשת בתי מרקחת באמריקה. כידוע, אמריקאים, בעיקר הבריאים, לוקחים תרופות. החולים פה מיואשים. אבל הבריאים, יש להם כל היום קופסאות של ויטמינים, כל היום בולים. הם לא אוכלים כמעט, כל היום בולים ויטמינים. אז הרבה אמריקאים בריאים ברוך השם, כל היום הם בולים את התרופות שלו, אז הוא אומר, הוא השאיר לו רשת בתי מרקחת מאוד מוצלחת, הוא אומר, לפני שאבי נפטר הוא קרא לי, אמר, תקשיב, אני שביא לך פה ירושה, חבל הזמן, אבל אתה, שמע טוב. בעולם העסקים, אדם לאדם זאב, כל אחד רוצה לטרוף את השני. אם אתה תהיה נחמד כזה, תתחיל לחייך לכל אדם, יטרפו אותך, לא ישאר לך כלום, אני מזהיר אותך. אבא שלו נפטר, לא יודע מה עושים הגויים, 3, 7, 30, לא יודע מה, אחרי שהוא גמר, זה, נכנס למשרד. כמו שאבא שלי, מצווה לקיים דברי אמת. שבתי במשרד, והתחלתי כל היום לנצור, חשבתי בכולם שרוצים לגנוב אותי, וכל עובד שזה עבד. ויצאתי מהמשרד כל יום, מותש עד כלות. יום אחד, עשו סיור, זה נקרא תרבויות עסקים בעולם. לקחו אותנו 15 מיליונרים הכי גדולים באמריקה לתרבויות. לאן? לקחו אותם להודו, למזרח הרחוק, לקחו אותם לארצות ערב, וכמובן האימפריה הכלכלית הכי גבוהה, הכי גדולה, לפחות לפי סמוטריץ', לקחו אותם למדינת ישראל. טוב, לקחו אותם לפה, עשו להם פה סיור בארץ, הראו להם זה, הראו להם זה. אמר להם המדריך שלהם, מחר אני לוקח אותם למקום הכי מרתק במדינת ישראל. לא מכירים מרתק פה. חשבו ככה, חשבו ככה, העלו אותם למיניבוס בתל אביב, קחו אותם לירושלים, הכניסו אותם תוך שכונה דלוחה, שמקושי המיניבוס פילס את הדרך, עצר ליד איזה בניין, אמר להם, אמרו להם, תרדו בבקשה. הם עמדו מול ישיבת מיר בירושלים. ישיבת מיר יש כ-6,000 לומדים. טיפה יותר מסדרות. 6,000 לומדים היו שם, ואמרו להם, למיליונרים, תשמעו רבי סייט. במקום הזה 6,000 לומדים. כמה לדעתכם מטר רבוע צריך ל-6,000 איש כדי שירגישו? עשו המיליונרים חשבון, אמרו לפחות 3,000 מטר רבוע. מחייך אומר להם, פה יש 400 מטר רבוע. אמרו, לא יכול להיות. מטר רבוע שתבין. כמה אנשי צוות צריך לתחזק 6,000 איש? הם עשו חשבון לפי הקריטריונים שלהם, בין 350 ל-400 איש. אמר, פה יש 20 איש, בראשם עומד הרב פינקל זצל, היה ראש שיבת מיר, התחילתי לראות אותו, חולה פרקינסון, הוא מלא את כל האימפריה הזאת. אמרו לו, לא יכול להיות. אמר להם, בבקשה. נכנסו עם הכיפות החשברו שתוך הבית מדרש של מיר, נכנסו פנימה, מסתכלים, הם השתוממו, כל צפוף, אחד יושב אחד על השני, אין מטר לזוז. וכולם לומדים בשמחה וביטוב, כדאי פעם לראות המחזה הזה, מה זה עוצמה של תורה, לומדים בשמחה וביטוב לבד, אחד לשני, אף אחד לא שם לב בכלל לכל התכשיטים האלה שהסתובבו להם בתוך הבית מדרש, חצי שעה הם עומדים משתוממים, אמר להם המדריך תצאו החוצה, אי אפשר היה להוציא אותם. אחרי שהוציא אותם בכוח, הגיעו אותם לרב פינקל, לראש הישיבה. הרב פינקל ידע אנגלית, אגב הוא אחד מהראיות לעשות מהפך, הוא בא כילד פשוט לארץ, אחד מגדולי הדור, כי הוא האמין בעצמו. צריך להסביר להם באנגלית, מה זה תורה, מה זה עם ישראל, מה זה, מה זה. אחד המיליונרים הרים את היד, אמר לרב, שכוייך להסברים שלך, אבל תסביר לי מה סוד המקום הזה. איך יכול להיות שפה כל כך הרבה אנשים, יושבים צפופים, כולם שמחים, אף אחד לא דוחק את השני, בדרך כלל אנשים, בדרך כלל דוחקים, ואתה פה עם, עם כל הכישורים שלך, מנהל אימפריה כזו גדולה. אומר לו, רפינקי, תקשיב טוב. בעולם יש שני סוגי בעלי חיים. יש בעלי חיים ויש בני אדם. אתה יודע מה ההבדל ביניהם? בעל חיים חי בצורה אינסטינקטיבית. אין לו יכולת לבחור כלום. כך הוא חי, כך הוא מתנהל, הוא לא יכול לשקול כך או כך. הוא בעל חיים אינסטינקטיבית. בן אדם יכול לבחור. וכשאדם יכול לבחור, בכל מצב נתון, הוא יכול לשלוט על כל יצריו, על כל יכולותיו, ולבחור מה הוא רוצה. אנחנו פה, בישיבה, עיקר התורה של עם ישראל, זה האמונה בבחירה. אנחנו מגדלים פה אנשים שיכולים לבחור. וכשבוחרים, אפשר שיהיו גם 6,000 איש במקום כזה צפוף. כי הם בוחרים שיהיה להם טוב, אתה בכל רגע נתון יכול לבחור מה שאתה רוצה, אתה מחליט. כי אתה בן אדם, אתה לא חי בצורה אינסטינקטיבית. פה מגדלים אנשים על פי תורה שבוחרים. אומר, הדברים של הרפים כן ינצו לי כמו סכין בלב. אני כמו חיה נכנס למשרד, כל היום צועק ולא יכול לבחור אחרת. וחזרתי חזרה למשרד, בחרתי להיות בן אדם. לא להתעצבן, אומר, אני לא, אפשר לעשות אותם דברים, ולבחור, וככה התנהלתי. אתם יודעים מה קרה? תוך שנה השלשתי את נכסיי, כי הייתי אדם נעים, אני פיקח, אני יודע מה אני עושה, והערתי פנים לכולם, אם היה ויכוח לזה $1,000,000, אמרתי, לא נורא, פעם אחרת, כל בסדר גמור. בחרתי למחול, אומר, וככה התעצמתי ביותר מתוך בחירה. כי מי שבוחר, הוא מקבל את הדברים הכי גדולים שיכולים להיות. זה כל הגדר של התשובה. לדעת, לבחור, ולהגיע לנקודת הפתיחה האמיתית של כל אחד מאיתנו בכוחותינו, ואז נזכה לשוב בתשובה השלמה לפניו. שנזכה בעזרת השם, שתהיה שנה טובה ומבורכת, תכלה שנה וקריאותיה, תחל שנה וברכותיה בעזרת השם.
Thank you.